טוב, בוקר טוב. אנחנו עוסקים היום בסחירות דירה. יכולנו בקלות להקדיש לזה הרבה יותר משיעור אחד, אבל נתרכז ונתמצת את הדברים, ניגע בדברים המעשיים יותר. עסקת סחירות כולל בתוכה שני מרכיבים לפחות. מרכיב אחד זה הזכויות של הסוחר, ומרכיב שני זה החובות של הסוחר. אנחנו נתחיל קודם כל מהבנת מהות הזכויות של הסוחר, שזה משיק לדיון שהיה לגבי מהות העסקה של סחירת אדם, סחירת פועלים. יש מחלוקת דומה מאוד גם כאן, וחוזרת לשאלה העקרונית, האם הזכויות של הסוחר, האם הזכות של הסוחר היא זכות קניינית, או שיש התחייבות של המשכיר כלפי הסוחר. כלומר, זה חיוב או זכות קניינית. אם זה חיוב זה ברור, כן? זה בין אישי, ואם זה קניין, אז כמו שכבר הסברתי כמה פעמים, שאפשר לראות את זכויות בנכס כאיזושהי עוגה, או כאיזשהו עוגה שיש לה שני צירים, ציר הזמן וציר הזכויות, והסוחר מקבל זכויות מסוימות לזמן מסוים, הוא לא מקבל את כל הזכויות, זה ברור. יש שני מקורות מרכזיים, הבאתי פה אחד מהם, מקור אחד הוא במקום מספר אחד, והוא בבב המציע נ"ו בסוגיה של דיני הונאה, הונאת ממון, וכך כתוב שם, באי רבי זרע, סחירות יש לו הונאה או אין לו הונאה? ממכר אמר רחמנה, אבל לא סחירות, עודין מלא שנה. בפסוק כתוב, אם תמכרו ממכר לעמיתך, הממכר הזה הוא בא למעט סחירות, או שהוא כולל סחירות. אמר לה אביי, מכתיב ממכר לעולם, ממכר סתם הכתיב, ואינם ביומי מחיריי. מפה מאוד מובהק, שסחירות היא סוג של ממכר. לעומת זאת, בגמרא בעבודה זרה דף ט"ו כתוב במפורש כמעט הפוך, כתוב סחירות לא קניה. מדובר שם על שני הקשרים, הקשרים איסוריים, וכמו שכבר אמרתי בהזדמנות אחרת, בדרך כלל המבחנים הכי טובים להבנת מהות עסקה או מהות הסדר בממונות זה דווקא בדיני האיסורים. כאיסורים, בממונות תמיד אתה יכול לומר, יש פה איזושהי הסכמה, יש פה איזושהי הבנה, נכון שזה באופן עקרוני ממכר, אבל הייתה פה, יש תנאי מכללה, יש איזשהו הסכם שגורם לו להתנהג לא כמו ממכר. אבל באיסורים, הדברים צריכים להיות באמת. כן, אם זה באמת שלך או לא באמת שלך. כן, אז קוראים את הדוגמה, נותן את הדוגמה שהגמרא מביאה שם בעבודה זרה, שאני מוסיף אותה לדף המקורות, ו... הגמרא שם אומרת, שמביאה שתי הלכות שמופיעות במשנה. אחת זה שכאשר לגבי דיני אכילה בתרומה, הדין הוא שכהן יכול להאכיל גם את הבהמות שלו בתרומה, כלומר גם את קניינו יכול לאכול בתרומה. והמשנה אומרת שיש, כאשר אדם כהן הוא בעלים של בהמה והוא מזכיר אותה, כהן, והוא מזכיר אותה לאדם שאיננו כהן, לישראל, האם הבהמה תאכל בתרומה או לא תאכל בתרומה? מה, הולכים לפי המזכיר או לפי הסוחר? המשנה אומרת, הולכים לפי המזכיר, כי שכיר, ומסבירה הגמרא, שכירות לא קניה. ואותו הדבר, העיקרון נשאר אותו דבר גם כשהסיטואציה הפוכה. כאשר ישראל הוא הבעלים, הוא מזכיר את הבהמה לכהן, הבהמה לא תאכל בתרומה. כן? אז הולכים לפי המזכיר, אם המזכיר הוא כהן, הבהמה תאכל בתרומה, ואם הוא ישראל, היא לא תאכל בתרומה, הסוחר הוא לא פונקציה. והגמרא מסבירה, שכירות לא קניה. הדוגמה השנייה שגמרא מביאה, ובגלל זה נמצא בעבודה זרה, זה שאסור לאדם להכניס עבודה זרה לתוך ביתו, וכאשר הוא מזכיר את ביתו לגוי, כתוב שאסור לו להזכיר לבי דירה, שגוי יתגורר בתוך הבית שלו, כיוון שעלול להכניס לשם עבודה זרה. הגמרא שהוא אומר, שכירות לא קניה. אם השכירות הייתה קונה, אז כשאתה מזכיר, זה כמו שאתה מוכר, אחרי שמכרת את הבית שלך לגוי, יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, זה לא קשור אליך יותר. אבל כאשר אתה מזכיר לו דירה, אז הולכים, הבית עדיין נחשב של המזכיר, כי שכירות לא קניה. ולכן, כשמתגורר גוי בביתו של ישראל בשכירות, היהודי עובר עבירה בכך שהגוי הכניס לשם עבודה זרה. שוב, העיקרון, שכירות לא קניה. אז יש לנו פה שתי אמירות בגמרא, שאני יכול אמירות סתרות. כל אחד כתוב, שכירות היא ממכר ביומה, ביומים קרי, ואמירה בעבודה זרה, שכירות או קניה. בעקבות זאת נחלקו ראשונים. שיטת הרמב״ם, באופן שיטתי, ששכירות היא זכות קניינית. הרמב״ם אומר את זה בכמה מקומות, הבאתי פה שלושה. מקור שתיים, הסוחר את הכלים או את הבהמה, יש להם עונייה. שזה המקור בעצם מהגמרא בבא מציעא. כלומר, דיני הונאת ממון חלים על דיני על השכרה, ולמה? שהשכירות מכירה בת יומי. חוזר, והדין הזה נפסק בשולחן ערוך, גם הוא דין מוסכם, כמו מופיע בגמרא. הדין השני, הרמב״ם במקום מספר 3, בשכירות פרק ז' כותב, כשם שמתנה אדם כותנאי שירצה במקח וממכר, כך מתנה בשכירות, שהשכירות מכירה לזמן קצובי. אותם דיני התנאים חלים פה וחלים פה בו. ואומר את זה גלית יותר, במקור 4, בשאלה ופיקדון פרק א', שהוא מכליל, עוסק בשכירות ובשאלה, ואומר ככה, שואל כלי מחברו, או במה סתם, הרי המשיל מחזירו בכל עד שירצה, אם לא נקבע זמן, אז המשיל יכול לסיים את ההשכרה והשאלה בכל רגע. שעלו לזמן קצוב, כיוון שמשך וזכה, אין הבעלים יכולים להחזירו מתחת ידו עד סוף ימי השאלה. כלומר, לשואל יש זכות, ברגע שהוא שכה לזמן קצוב, ועשה מעשה קניין, שהוא נראה פה מעשה קניין דומה למעשה קניין שקניין, כלומר, כמו שקונה צריך לעשות משיכה, גם שואל צריך לעשות משיכה, אחרי שהוא עשה את המשיכה, הבעלים לא יכולים להתחרט. הוא קנה את זה למשך התקופה הזאת, ואפילו מת השואל. הרי היורשים משתמשים בשאלה עד סוף הזמן. ומסביר הרמב״ם למה, ודינו, הלוקח קונה הגוף קניין עולם בדמים שנתן. הוא מקבל מתנה, קנה הגוף קניין עולם ולא נתן כלום. בקניינים מלאים, קניין ומתנה, מכר ומתנה, שניהם מעברת זכויות לעולם, עם תמורה ובלי תמורה. בהקבלה, סוחר קנה את הגוף לפירותיו עד זמן קצוב בדמים שנתן, הסוחר הוא כמו קונה, רק פשוט הזמן הוא מוגבל. והשואל קנה גוף לפירותיו, הזמן קצוב ולא נתן כלום. כשם שנותן כמוכר, שאני יכול לחזור בו לעולם, ככה משאיל כמזכיר, שאני לחזור בזמן. אז, ושוב, הביטויים הם, הסוחר קנה גוף לפירותיו. לעומת שיטת הרמב״ם, השיטתית, ושמצטרפים אליה גם ראשונים אחרים, ישנה, מי שמוביל את השיטה השנייה זה שיטת, זה תוספות, תוספות בא ומציע נונבה, אבל אותו מקור שראינו קודם, שאומרים, והי ביום מחירה היא, מקשים, מגמר בעבודה זרה, תימא דה בפרק כמה דה עבודה זרה, מוכח דה שכירות לא קני, משני מקורות, מישראל ששכר פרה מכהן, שהפרה ממשיכה לאכול בתרומה, בגלל המזכיר, ומילו לבית דירה אמרו, מה האיסור להזכיר את הדירה יהודי, האיסור על יהודי להזכיר את דירתו לגוי, לבית דירה, כיוון שבסופו של דבר העבודה זרה נמצאת בביתו של היהודי המזכיר. מתרצים תוספות, ויש לומר, דרך אגבי הונאה כתיב ממכר מיותר לרבות שכירות. כלומר, רואים תוספות, הגמרא בבא מציעא שאומרת שכירות היא מכירה ביומה, היא היוצא מן הכלל. בעצם שכירות איננה זכות קניינית, ולכן לא חלים עליה כל דיני הקניין. אלא מה? ישנו ריבוי מיוחד בדיני הונאה, שדיני הונאה חלים גם השכירות למרות שהיא לא קניין. אבל שכירות, הכלל העקרוני הוא שכירות לא קניה. בשיטת התוספות, מי שמאוד מובהק זה השח. ראינו אותו גם, אומר את זה גם בפועלים וגם ב... גם שכירות פועלים אומר שזה לא קניין, וגם בשכירות חפצים. והוא אומר בשין י' ג' במקור 6, ועוד נראה לי ראייה ממה ידמרין על בשס פר כמה דעבודה זרה, זה שכירות לא קניה. ומה שאתה אומר בית יוסף, אני אגיד רגע את ההקשר, על מה, במה הוא עוסק. הרמב״ם פוסק שאם הגיע, התגלגל חפץ לתוך חצר מוזכרת, חפץ של הפקר או עבדה, ועכשיו החצר קונה אותו בקניין חצר, עבור מי קונה אותו? פסק הרמב״ם, תוספות פשיטה לנו שמגידו קנה לסוחר, פשיטה לנו שקנה המזכיר לפי תוספות, כי לסוחר אין זכות קניינית בחצר. לפי הרמב״ם היינו מצפים שזה יהיה של הסוחר, פסק הרמב״ם שזה של המזכיר, וזה תמי הבית יוסף. הרי הרמב״ם אומר שכירות מכירה ביומה, אם השכירות היא מכירה ביומה, למה העבדות נקנות למזכיר? מתעונה אז את השח בקלות לפי שיטת התוספות. כמו שאתה מה בית יוסף, דה סחירות ליום הם נמכרו, לוקש ימידי. והשתמיתי את תוספות בפרק הזהב שראינו אותו קודם, את תוספות העבודה זרה, ותרומת הדשן שכתבו לידי, עדי לא אומרים על סחירות מחירה ליום, סחירות ליום הממכר, רק בהונאה, ולא בשאר דוכתה אין שם. והוא מביא את שיטת הבח וחולק עליו, ומוסיף בסוף, וגם אני מוקיר הספר הריבה שכתבו סחירות ממכרו, כי יש הרבה ראשונים, רוב הראשונים הספרדים הולכים בדרך הזאת, לעניין ההנאה של הסחירות ולא לעניין גוף הדבר. החינם מכיוון שגוף החצר קנו לסוחר, אין החצר זוכה לו. ולכן אומר השח, אנחנו בדרך התוספות נלך, לשיטתם סחירות לוקניה, לשיטתם ברור למה חפץ שבא נקנה, חפץ עבדה שהגיע לחצר, נקנה למזכיר ולא לסוחר. אז תוספות, ראינו איך הוא מסביר את הגמרא בבבא מציע. הוא אומר, הונאה זה יוצא דופן, יש שם ריבוי מיוחד, ממכר, אבל באופן עקרוני סחירות לוקניה. איך יסביר הרמב״ם את הגמרא בעבודה זרה ואת כל המשניות? איך יסביר הרמב״ם את הפסיקה של עצמו שחצר קונה עבדות למזכיר? יש להגיד בתשובה מאוד פשוטה, כשאתה אומר סחירות ליום הממכר, ברור שהסוחר איננו הבעלים, איננו מחזיק בכל הזכויות שיש במוזכר. כמו שאמרנו, בתוך עוגת הזכויות הוא מחזיק בזכויות לזמן מסוים ובחתך מסוים. הדוגמה הכי מובהקת, סוחר לא רשאי להזיק לחפץ, למוזכר, נכון? הוא צריך לשמור עליו, כיוון שהגוף שייך לבעלים. אז בוודאי שיש פה שני אנשים בתוך שמחזיקים בזכויות, ולהפך, המזכיר הוא זה שמחזיק ברוב הזכויות. הוא גם מחזיק בכל הזכויות ללא הגבלת זמן, והוא גם מחזיק בזמן הסחירות, בחלק מהזכויות, בקניין הגוף. אז בתוך עוגת הזכויות, הסוחר הוא אי קטן ביחס למזכיר. עכשיו, יגיד הרמב״ם, לגבי כל דיני האיסורים, כשאתה שואל, אומר, מי מאכיל בתרומה, האם אתה עובר איסור על הכנסת עבודה זרה לבית, מה שקובע זה הבעלים. יש בעלים ויש זכויות. הבעלים זה, בעל, זה המזכיר, הוא בעל קניין הגוף. ולכן הוא מאכיל בתרומה, הוא אסור להכניס עבודה זרה לתוך ביתו. ולעומת זאת, הסוחר הוא רק מחזיק בזכויות מסוימות. הם עונם, הזכויות שיש לנו זכות קניינית. לכן, זכויות המזכיר לא נעלמו. ולהפך הוא אפילו החזק יותר. זה בקלות יכול לקחת הרץ הרמב״ם. ויותר מזה, לגבי, עד עכשיו הצבנו את הביטים האיסורים שהם הולכים אל הבעלים, כלומר יש הבדל בין הבעלים לבין בעל זכות קניינית. הבעלים זה המזכיר, בעל זכות קניינית זה סוחר. זה, הסוחר הוא בעל זכות קניינית, כמו שאתה יהיו אי קטן בתוך ההוגה, אחד, ושתיים, גם לגבי קניית חפץ מהאפקר, יגיד הרמב״ם, אוקיי, אני אדם מזכיר חצר לסוחר, הוא נתן לו זכויות מסוימות, הוא לא נתן לו את הזכות לקנות חפצים מההפקר, הזכות הזאת נשארת של הבעלים שנשאר בתמונה, הוא לא נעלם מהתמונה, הוא לא יצא משם. ולכן הרמב״ם יכול לחיות עם הגמרא בעבודה זרה יחסית בקלות, ולומר זכירות לוקניה פירושו, זכירות איננה הופכת אותך להיות הבעלים, אבל אתה עדיין, אם ממכר ליומה, היא עדיין זכות קניינית מסוימת. עד כאן לגבי מהות הזכויות. עכשיו נדבר על דיני הסחירות. לגבי אופן יצירת הסחירות, מעשה הקניין, כתוב בגמרא בבא מציע, בבבא קמא, סליחה, מקום מספר 7, בברייתא. תניא נמי אחי, כדי שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. כלומר, כל שומר, כדי להפוך, לקבל לעצמו את חובות השמירה, צריך לעשות מעשה קניין. וכשם שהקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, כך סחירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. אז פה כתוב במפורש שיצירת סחירות בקרקע, בדירה, היא נעשית באותה מעשה קניין שבהם קניית קרקע נעשית. חסר לנו פה מעשה קניין אחד, והוא קניין סודר. זה לא מאוד מפתיע, קודם כל נשים שהוא חסר גם בקנייה וגם בהשכרה, כיוון שקניין סודר, למיטב ידיעתי, לא מופיע במשניות, אלא מופיע רק בגמרא. למעשה, עכשיו, תוספות אומרים, אני לא זוכר איפה, אבל תוספות אומרים שקניין סודר אינו מועיל בסחירות, כיוון שסחירות איננה קניין, אלא רק טובת הנאה, וזה שתי התוספות שסחירות איננה זכות קניינית, ולכן הם מחריגים, אומרים שזה בא לביטוי בקניין סודר, אבל שולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, ובמקור 8, סימן שינתת וב, סחירות קרקע נקנה נשכר בדרכים שהוא נקנה בהם, ללא הגבלה. ובמקור 9, הרמ"א כותב את הדברים אפילו קצת יותר במפורש, כשהשולחן ערוך כותב, קרקע נקנה באחד מארבעה דברים, בכסף, בשטר, בחזקה וקניין סודר, מעיר הרימה, או כדין המקח, כך דין הסחירות קרקע, כל ימי הסחירות. אותה מעשה הקניין מועילים בשני המקומות. ולמעשה היום, כשאנחנו מדברים על קניית, איך אתה יוצר את ההסכם, יוצר או מקבל את זכויות הסחירות, אז נהג גדר ופרץ, חזקה זה נהג גדר ופרץ, תשלום כסף יכול להיות, ואנחנו היום עושים, מעשה הקניין המקובל היום הוא חתימת חוזה, שהוא לא בטוח שהוא שטר, תלוי איך החוזה מנוסח, לא בטוח שהוא עומד בגדרי שטר, אבל הוא ודאי מעשה קניין המקובל, ולכן יהיה דינו לפחות כדין סתומתא. באופן מעשי, כשאנחנו היום שוכרים דירה, רוב האנשים לא שוכרים את הדירה ביום שבו הם נכנסים לדירה. יש בשכירות דירה, מאוד זו עסקה לא כל כך גדולה, סוגרים את ההסכם חודש, לא יודע, שבועיים, חודש, חודש וחצי, חודשיים, לפני הכניסה לדירה, אז חותמים על חוזה, ולאחר מכן, כשמגיע תאריך הכניסה, נכנסים לדירה. האם חתימת החוזה שנעשתה מראש מחייבת ומועילה ולא ניתן לחזור בה לאחר החתימה, גם כשהביצוע יהיה מאוחר יותר, וזה נכון במיוחד כאשר הדירה מושכרת בזמן שמושכרת למישהו אחר, שכבר מזכירים אותה לתקופה הבאה, כן? הסוחר הקודם מסיים בראשון באוגוסט, ובראשון ביולי כבר הסוחר החדש חותם על חוזה, כשהדירה עדיין מאוכלסת עדיין הסוחר הקודם. אם מעשה הקניין הזה מועיל, השך כותב במפורש שמועיל, וכך כותב במקום מספר 10, אבל יכול להזכירו לאחר, תוך זמנו, לכשיגיע הזמן. אתה מזכיר לאלף, אתה יכול, מוזכר כרגע לאלף, אתה יכול להזכיר לבית, עכשיו, לכשיגיע הזמן. עכשיו, שוב, הפרקטיקה הזה שכולנו עושים את זה, נראה כבר עוד מעט רגע שכבר, עוד רגע שכבר בפתחי תשובה כותבים שכולם עושים את זה כך, אז זה עורר שאלה הלכתית, והיא, כיוון ש... לשיטה שסחירות היא קניין, היא זכות קניינית, לכאורה את זכות הסחירות, לכאורה הזכות הזאת נמצאת עכשיו אצל הסוחר א', והיא עדיין לא חזרה אל המזכיר. המזכיר אומר לסוחר ב', תשמע, הייתה לי פעם זכות השכרה, זכות שימוש בקרקע לעניין השכרה, נתתי אותה לאלף, הוא אמור להחזיר לי בסוף יולי את הזכות הזאת, שהיא תחזור אליי, אני רוצה למכור לך אותה. זה נשמע כמו מה שקוראים בהלכה, דבר שאינו ברשותו. אתה מוכר דבר שהוא עדיין לא אצלך. יש דבר לא בא לעולם, זה בכלל לא קיים. דבר שאינו ברשותו, זה אומר, נגיד בקניינים, אני מתכוון לקנות את זה, כשאני אקנה את זה, אני כבר מקנה לך את זה היום, את מה שאני מתכוון לקנות בהמשך. אם הדבר הזה מועיל. עכשיו, אין ספק שאדם יכול להתחייב דבר שאינו ברשותו, ולכן השך שהוא סובר ששכירות איננה זכות קניינית, הדברים האלה פשוטים לא לגמרי. המזכיר מתחייב, יכול להתחייב מה שהוא רוצה, כשהחפץ ישנו, כשהחפץ איננו, אין עם זה שום בעיה, כי זה חל על המזכיר, זה התחייבות אישית. אבל השיטה שזה קניין, האם הקניין הזה מועיל? יש לזה דיון ארוך מאוד באחרונים, הבאתי פה קטע לא קצר, אבל יחסית ארוך, יחסית הדיון, והוא קטע מתוך פתחי תשובה, שמסביר למה, מסביר את דברי השח, למה הדבר הזה מועיל לכל השיטות. נקרא אותו במהרה. מקום מספר 11, זה פתחי תשובה בשנית את דבר. ועוד נראה לי, אני יודעתי, כיוון שהמינה כן, שרגילים להזכיר בתים קודם שנשלם זמן הסוחר הראשון, כמו שנהוג גם היום, מזכירים לפני שהסוחר הקודם פינה את הבית. כמו שכתב הבית יעקב הנעל, יש לומר אפילו על ידי קניין סודר מעני, דה כתב הרשל בתשובה, דה מעני שטר על גבי אורנדי, אף שהוא דבר שלא בא לעולם, כיוון שהוא מנהג, דה מלסתומתה. ניגע פה רק בראשי הפרקים של הדיון. כשאנחנו עושים את העסקה הזאת, אומרים, אנחנו חותמים את החוזה בראשון ביולי, אז זכות שתתחיל בראשון באוגוסט. יש שתי אפשרויות איך לראות את זה. אפשרות אחת היא לומר, בראשון ביולי נחרט ההסכם, העסקה סגורה, אי אפשר יותר לחזור. ולכן, מעשה קניין צריך להיות בזמן הקריטת ההסכם, כל מעשה קניין שנעשה הוא בסדר כי הוא חל עכשיו. גישה השנייה יכולה להיות, תגיד, תשמע, אי אפשר להזכיר עכשיו דבר שהוא לא אצלך. עדיין הסחירות לא נמצאת אצל המזכיר, נמצאת אצל הסוחר הראשון. אבל אנחנו יכולים לסכם שנעשה מעשה קניין בראשון באוגוסט. כלומר, הכל עומד ומחכה, ואפשר גם להתחרט, עד הראשון באוגוסט. וזה מאוד תלוי בשאלה איזה מעשה קניין אתה עושה. יש מעשה קניין שהם מתמשכים. לדוגמה, כסף. אתה נותן למישהו כסף, גם אם הכסף הוא הוציא אותו כבר, אבל הוא, או שהוא מחזיק בכסף או שהוא חייב לך את הכסף אם אין עסקה, ולכן מעשה קניין כסף יכול לחול גם לאחר זמן. אבל קניין סודר, כן, כמו שעכשיו כולנו עשינו במחירת חמץ, או לא יודע, כל אחד שהרב שלו עושה, אתה נותן סודר או עת ומיד מחזיר אותו, אם זה לא יחול עכשיו, זה לא יחול בכלל. אז כותב הפתחי תשובה, אפילו על ידי קניין סודר זה יעבוד. למה זה עובד? סיתומתה. זה המנהג המקובל, זה קניין המקובל בשוק, ולכן הוא מועיל. זה טענה ראשונה, למה זה עובד. טענה שנייה, ואף שנתיבות המשפט, בסימן ריש א', כתב, דשם, סימן ריש א' עוסק גם כן בדין סיתומתה, דשם הוא גם כן מצד דין הדמלכותה, כלומר, רק שזה גם החוק, אז זה גם ההלכה, אך בתשובת חתם סופר, כתב בפשיטות דסיתומתה מעני, גם בדבר שלא בא לעולם. לכן כתב הראש בתשובה. אז זה סיתומתה, וזה מועיל, למרות שזה דבר שלא בא לעולם, או דבר שלא ברשותו, כי סיתומתה היא קניין המקובל בשוק מאוד מאוד חזק, מתגבר גם על הבעיה הזאת. אבל טענה הרבה יותר עקרונית ומהותית מופיעה מיד בפסקה הבאה, למה ההזכרה הזאת אפשרית. שוב ראיתי בספר דברי משפט, הביא שם דברי השח בשם המבית הנעל, יכול להזכיר לאחר תוך זמן הסחירות של הראשון, כמו שראינו קודם בשח, וכתב דריית המבית, יש לדחות, ומכל מקום דינו אמת ואינו דבר שלא בא לעולם, כיוון דזמן ממילא אתי. וכמו שכתב המשנה למלך, כמו שכתב הנתיבות הנעל בסימן רשוד א', טענה, אמרנו, טענה ראשונה, למה זה עובד? כי זה מה שכולם עושים, זה קניין מקובל בשוק, הוא מצליח לפרוץ את כל הגבולות, אם זה מה שכולם עושים, אז זה עובד, לא משנה, כל מגבלות הלכתיות נפרצות בפני המנהג, וזה שיטת החתם סופר, או כמעט כל המגבלות. שיטה שנייה שהיא שיטת הנתיבות, אומר זמן ממילא קעתי. מה הוא מתכוון? הוא אומר, תראה, כשאמרנו, אדם אינו יכול למכור דבר שאינו ברשותו, וזה כבר סוגיה קצת יותר מהותית. מה הכוונה? אם אני אומר למישהו, אני מוכר לך, אני מחר עומד לקנות כיסא, יש כיסא מסוים שאני עומד לקנות אותו, רכב, עם מספר לוחית זיהוי כך וכך, אני מקרה לקנות אותו מחר, ואני אומר לך שכבר אני מוכר לך אותו. אני מתווך רכב, יש לי מוכר, רוצה למכור לי, אני מוכר לך עכשיו את מה שאני אקנה מחר. זה לא מועיל, דבר שאינו ברשותו. אבל במקרה הזה, אומר הנתיבות, זמן ממילא קעתי. זה לא שהמזכיר צריך לקנות מהסוחר הראשון את זכות הסחירות, לקנות אותה ואז הוא ייתן אותה לסוחר השני. הזכות של הסוחר הראשון תפוג מעצמה שהחוזה יסתיים. ולמה זה דומה? עכשיו אם נעשה קצת פילוסופיה של המציאות ואחרי זה גם של ההלכה, זה שאלה האם אנחנו מסתכלים על הזמן, על ציר הזמן, כמו שאני כל הזמן אומר, עוגת הזכויות יש בציר הזכויות וציר הזמן. האם ההסתכלות היא שכל הזמן שעתיד להיות הוא כבר נמצא פה, ואני יכול לחלק, למכור היום לך שנה ראשונה, לך שנה שנייה, לך שנה שלישית, כי הזמן לעולם, הזמן כבר נמצא פה, הוא נמצא, אנחנו נוכל להגיע אליו ממילא קעתי, הוא יבוא מעצמו, בעוד שנה תבוא, נגיע אל השימוש של השנה הבאה. אבל הזכות הזאת כבר נמצאת פה, כי החפץ נמצא לעולם ועד. ואם זה כך, אז אומר המזכיר לסוחר, אני מזכיר לסוחר הראשון את הזכות של השנה הקרובה עכשיו, לסוחר של שנה אחר כך עכשיו, אני מוכר לך את הזכות עכשיו, הזמן נמצא פה, זמן ממילא קעתי. וזה מה שכותב הנתיבות, ולכן זה מועיל לחלוטין לסגור את החוזה עכשיו לגמרי. אני מוכר, המזכיר מוכר לסוחר השני את התקופה הבאה עכשיו, כי הזמן נמצא פה, החפץ נמצא, והחפץ הזה יהיה גם בעוד שנה. לעומת זאת, כל מי שרואה פה בעיה, כנראה שתפיסת הזמן שלו היא שאנחנו חיים, יש חפץ, והחפץ הזה נמצא עכשיו. יש אותו, כן, הרי אתם, יש פה יותר פיזיקאים ממני, אני מניח. כן, אז שאלה אם מימד הזמן הוא מימד שאנחנו כולו נמצא פה, כן, יש את הזמן, את עכשיו, את עוד שבוע ואת עוד שנה, הכל זה מימד, כמו מטר, כן, כמו שאפשר לחלק מטר, אפשר לחלק זמן. או שאתה אומר, לא, אנחנו בני האדם נמצאים, אולי יש ממד זמן בעולם, אבל אנחנו חיים עכשיו, רק עכשיו. וכשאני מזכיר למישהו דירה, עכשיו, אז נתתי לו את זכות השימוש כסוחר, ואין לי אותה יותר. יום אחד היא תחזור אליי, אבל עכשיו היא לא אצלי. היא לא אצלי. ואת מה שיהיה, הוא גם לא אצלי. כי מה שיש, זה רק את מה שיש עכשיו. אוקיי? אני לא, יכול להיות שהנתיבות אפילו חושב כמו השיטה, כמו הסבר השני, שמה שזה מה שיש עכשיו, אבל כיוון שזה יקרה מעצמו, אז אפשר כבר למכור את הזמן הבא, אבל אפשר ללכת בצורה יותר קיצונית ולומר, ממד הזמן הוא כמו ממד פיזי, כמו מטר. כמו שאפשר לקחת קרש ולחתוך אותו לפרוסות, לקחת עוגה ולחתוך אותה לפרוסות, אפשר לקחת ממד הזמן ולמכור את השנה הראשונה לך, את השנה השנייה לך, את השנה השלישית לך. אז לפי השיטת הנתיבות, אפשר לעשות את עסקת הסחירות, התקופה הבאה, כבר עכשיו, באופן מעלה ולחלוטין, אין שום, אין, זה לא דבר שלא אינו ברשותו, זה כן ברשותו. ברשותו של המזכיר. המזכיר מחזיק בכל הזכויות ללא הגבלת זמן. הוא יכול למכור אותן, מי שהוא רוצה. ולעניין ממשיך פתחי תשובה, אם יכול המזכיר לחזור בו קודם שקלה זמן הסחירות הראשון, נראה, כלומר, אוקיי, עשינו עסקה בראשון ביולי, אני מזכיר לך את הדירה החל מהראשון באוגוסט. האם המזכיר יכול להתחרט? תלוי. נראה דין אמר דיחול מעכשיו, אחר דכלי זמן הזכירות הראשון, אינו יכול לחזור בו. אינו יכול לחזור אף קודם שקלה הזמן. כמובן בחידושי הרשב"א והריטב"א. אולי אם לא אמר מעכשיו, יכול מזכיר לחזור בו קודם דקלה זמן זכירות הראשון. אם אתה אומר מעכשיו, כלומר, אני עכשיו עושה את העסקה, אז מכל הסיבות שראינו, בגלל שזה סיתומת, בגלל שהזמן כבר קיים, עכשיו, בראשון ביולי, מכרתי לך את הסחירות, החל מהראשון באוגוסט. נחתמה עסקה, אין יותר חזרות. לעומת זאת, אם אתה לא אומר מעכשיו, אתה אומר, אני אזכיר לך את זה החל מהראשון באוגוסט, ונעשה מעשה קניין מושה, תשלם לי כסף, כסף יעמוד ויחכה. שהגיע הראשון באוגוסט, הוא יתפוס את הקניין, אז עד הראשון באוגוסט יוכל המזכיר לחזור בו. ולכן באופן מעשי, כאשר עושים, כולנו עושים את זה, שאנחנו שוכרים דירה מראש, אם אנחנו רוצים, אם השוכר רוצה להבטיח את הזכויות שלו על פי ההלכה, הוא צריך לוודא שכתוב שההסכם נחרט עכשיו. אגב, זה בדרך כלל נוסח סטנדרטי, בכל חוזה. נכון, נכתוב, כל ההתחייבויות נעשו מעכשיו, בקניין, לפני בדין חשוב וכו' וכו', ולמילה מעכשיו היא מילה שהיא תועיל מאוד, כדי שהמזכיר לא יוכל לחזור בו. סוגיה שנייה, שהיא אולי הסוגיה הכי שמטרידה את הסוחרים, היא סוגיית התיקונים. מי אחראי על איזה תיקונים בדירה? ואני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת, כיוון שזה גם תלוי הרבה במנהג, אבל בואו נכיר קודם כל את העקרונות, ואחרי זה גם נחשוב על היישומים. המשנה המפורשת אומרת כך, המזכיר במקום 13, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב בדלת ובנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן, והדבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושהו. כלומר, המשנה מבחינה בין דבר שהתיקון שלו, העשייה שלו, דורשת בעל מקצוע, שזה תפקידו של המזכיר, זה דבר שכל אחד יכול לעשות אותו, שזה תפקידו של הסוחר. זה עדיין לא פותר את כל הבעיות, גם היינו הולכים להגדרה הזאת ונשארים רק איתה, כיוון שנשאל אתכם, האם תיקון טריס זה מעשה אומן או לא מעשה אומן? אני מכיר אנשים שלא בעלי מקצוע שעושים את זה, ואני מכיר אנשים שלא בעלי מקצוע שלא יודעים לעשות את זה. אז זה עדיין משאיר לנו איזשהו מקום לספק וצריך להכריע בו. ואני חייב להגיד שרוב התיקונים הקטנים הם כאלה, כמו, אוקיי, זה השאלה הראשונה, והחלפת ברז, כן? אז לפרק אותו, להרכיב אותו, זה אומן או לא אומן? אז כבר יש כבר על מה להתווכח. הרמב״ם מוסיף עוד הגדרה מעבר למעשה אומן, וכך הוא כותב מקור 14. המזכיר בית לחברו חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו חלונות שהתקלקלו, חזק את התקרה, לסמוך את הקורה שנשברה. תבינו, דברים פה מדובר פה על תיקונים שהבית נופל, כן? אז חוץ מזה, לעשות נגר ומנעול, וכל כיוצא באלו מדברים שהן מעשה אומן, והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות. כלומר, יש פה שני דברים. אחד, זה שצריך להיות נדרש בעל מקצוע, ושתיים, שהם מעיקר ישיבת הבית. אני חושב שכוונת הרמב״ם היא שאם מדובר על איזשהו דבר שולי, כן, שעדן. נגיד יש סדק בטיח, בסדר? לא יפה. יש סדק בטיח. האם המזכיר צריך, וזה ודאי צריך דורש מהסאומה, לפרק טיח, לגלל הטיח, לעשות חדש, האם המזכיר צריך לעשות את זה? אומר הרמב״ם לא, תגור עם הסדק הזה, לא יקרה לך שום דבר. ומוסיף ואומר, הסוחר חייב לעשות מעקה, ומזוזה, עומד ניגע במזוזות, ולתקן מקום המזוזה משלו, בית המזוזה, וכן הוא רצה לעשות סולם, או מרזב, או להטיח גגו, הרי זה עושה משל עצמו. כלומר, זה כל הדברים שהם לא דורשים, בזמנו, אנשים פרטיים היו, אנשים שאינם בעלי מקצוע היו עושים, הסוחר צריך לעשות בעצמו. עכשיו, אני לא חושב שהיום הוא מעקה, מן הסתם, כי היום צריך כן בעל מקצוע. לגבי מזוזות, יש נקודה מעניינת שכדאי מאוד להכיר אותה. עד עכשיו אנחנו עוסקים בדיני ממונות, למזוזה יש היבט איסורי. וכך נפסק בשולחן, במקור 15, בשולחן אורך וברמה, ביורה דעה, סימן ראש צדי א', לגבי דיני מזוזה. הסוחר בית מחברו, הסוחר חייב לקבוע במזוזה ולתקן מקום קביעותה, כמו שראינו ברמבה. אחריות לשים מזוזה היא אחריות על הסוחר, בדרך כלל, בדרך מה מקובל, אבל בהרבה מקרים, אתה מגיע לדירה, אין מזוזות. ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לה מזוזה עליו ומקחתות נוסף, הרי מה? וכשיצא, לא יתלנה בידו. כלומר, יש איסור, לא היבט ממוני, כי המזוזה היא שלך, הסוחר, אבל יש איסור לסוחר לפרק את המזוזה כשהוא יוצא מהבית. וזה אפילו עכשיו ממש מסוכן לעשות דבר כזה, ולכן הסוחר נתקע פה בבעיה. הסוחר נרבה לבית, בתים שלנו, כן, בית קטן, 5-6-7 מזוזות, שם מזוזות על כל הבית, עכשיו הוא צריך לפנות את הבית, המזכיר הוא לא מצוין, קח איתך את המזוזות, פרק אותם, תלך, והסוחר, יש לו איסור הלכתי, השולחן אוכל יורי דעה, אוסר עליו לפרק את המזוזות. מסכים לו, מצידי אתה יכול לקחת אותם, אני לא מפריע לך. קח אותם, תלך, אני בטח לא אשלם לך, לא חייב לך. והסוחר עכשיו תקוע מה עושים. ומוסיף את זה הרמה, והיא מקפיד על מהותיה, השני צריך לשלם לו. אומר הרמה, הקפיד על מהותיה, כמו אם אתה לא מוותר, מי צריך, הרי בסופו של דבר שמת ומישהו נהנה מזה, ואנחנו למדנו כבר את דין נהנה. שיש בהלכה, שאם אתה עושה משהו שמועיל למישהו אחר, הוא צריך לשלם לך גם ללא הסכם. למי אתה מועיל? אומר הרמ"א, אתה מועיל לסוחר שבא אחריך. אתה אומר לסוחר החדש, תשמע אדוני, אם אני לא הייתי שם פה מזוזות, אתה היית צריך לשים מזוזות, אתה תשלם לי על המזוזות. וזה, קודם כל, כבר יוצר פה בעיה, כי זה יוצר מה שנקרא משולש. כלומר שיש פה שלושה גורמים, שאתה שכרת דירה מאלף, ועכשיו אתה תובע את ג' שהוא הסוחר השני. והסתבכת, זה אחד. דבר שני, מבחינה טכנית, אדם מפנה דירה, הוא כבר צריך את המזוזות לדירה החדשה שלו, ואין לו מזוזות, כי עכשיו הוא צריך לחכות שבוע, שבועיים, עד שכנס לסוחר חדש, הוא בכלל לא מכיר אותו, וכשמגיע הסוחר חדש, הוא יכול להגיע לסוחר חדש, תשמע, אז המזוזות שלך, כמה הם עלו לך, כך וכך, אני מסתפק בחצי מחיר, לא רוצה, כן רוצה, לא רוצה, לא פשוט, כן, כבר זה תדיר אותו. בעיה שצריך להתייחס אליה מראש, כשאתה נכנס לדירה שאין בה מזוזות, צריך לדבר על זה. יש איזה פתרונות כאלה ואחרים, יש פתרון אחד שלהחליף את המזוזות, אם יש לך מזוזות יקרות ומזוזות זולות, אבל עדיין מזוזות יישארו בבית, או להגיד למזכיר, תשמע, אני מתקין פה מזוזות, אתה תצטרך לשלם לי עליהם. כשאני חייב להשאיר אותם, דבר זה דורש התייחסות מראש, לפתור אותו, כי אם לא, זה בעיה שבדיוק, והמזכיר יכול להישאר אדיש, כלומר לא מתאים, אני לא מעניין אותי. כן. כן. אז זה אחת האפשרויות.
שאלה אם יש לי, נגיד, אני נכנסתי לדירה, והמזוזה דווקא בחדר ולא היה ב...
אז
להזיז
אותה.
בסוף קניתי ושמתי
בכניסה,
שאלה אם היה מותר...
קודם, תמיד אפשר להחליף מזוזות, זה לא בעיה.
לא, אולי בגלל שאני... הרי אסור
ליטול
ולקחת, נכון?
לא, כשפה אתה שמת הרי בכל החדרים, נכון? שמת בכל החדרים, נכון? כשנכנסת? שני חדרים, אז להחליף ביניהם מותר, נכון? כשאתה שם עכשיו ב... אתה לא מפרק והולך, אלא אתה מחליף. יש, זה אחד הפתרונות, להשאיר רק בכניסה. אבל באופן כללי סתם, יש לך בית עם שתי מזוזות, כאן אתה עכשיו רוצה להחליף ביניהם, מותר?
להחליף כן, אבל לא היה בכניסה, לא היה ובחדר.
הבנתי, אבל כשאתה באת, שמת בכניסה, אתה יכול גם להחליף, זה ילך לפה וזה ילך לשם, אז זה גם עושה פתרון, ועדיין, טוב, שם כבר יצאו, ואתה מזוזה אחת, אז יכולת... גם זה היה סוג של פתרון לבעיה הזאת. טוב, עכשיו מוסיף ערוך השולחן לגבי אחריות התיקונים והמנהג אצלנו שמתקלקלו דברים כאלו במשך ימי הסחירות, מתקנם המזכיר, הוא מדבר שם על תנורים ועל כל מיני דברים, אם לא שהיה בפשיעת הסוחר או אחד מבני ביתו, ואז אין על המזכיר לתקן, אז הוא מכניס פה כמובן את הסרת האחריות מהמזכיר כאשר הליקוי הוא תוצאה של רשתנות הסוחר או בני ביתו, אבל הוא אומר פה דבר שזה תלוי במנהג, והמנהגים הם רבים מאוד בעניין הזה, ולכן כדאי להגדיר, יש מגוון מאוד גדול של אפשרויות, יש כאלה שאומרים תיקון עד סכום מסוים, אחריות סוחר, אחר כך אחריות מזכיר, כי הסוחר לא רוצה לבוא לכל דבר קטן, וגם תלוי מאוד גם ברמת התחזוקה של הדירה, אם יש הרבה תקלות, מעט תקלות, אבל זה נושא שאני אומר, כל מי ששכר דירה יודע שזה נושא משמעותי, וקודם כל אנחנו עכשיו רק בשלב חלוקת האחריות, מי אחראי למה. השלב השני, שמבחינת הסוחר הוא הבעיה יותר גדולה, זה גם כאשר האחריות היא ברורה של המזכיר, מה קורה כשהמזכיר לא רץ לתקן מהר את מה שצריך? אז קודם כל גם בזה, שוב, בחוזים מפורטים, אפשר לראות בחוזה של משפטי ארץ, יש הבדל נדמה לי בין, חילקנו שם בין תיקונים דחופים, צריכים לעשות תוך זמן קצר מאוד, לא זוכר בין 8 שעות, נגיד, אתם מבינים, אין חשמל בדירה, כן? צריך להיות באופן מיידי, אתה לא יכול להגיד, המזכיר לא יכול להגיד, טוב, תשמע, עוד, שכח, אני יושב בחופש, עוד 3 ימים מדבר, צריך לעשות את זה מיד, ויש תיקונים פחות דחופים, והשאלה מה קורה, מה עושה הסוחר כאשר המזכיר לא מתקן את מה שהוא צריך לתקן. אז פה, מבחינת המקורות הקלאסיים, יש מאירי, אומר דבר מאוד פשוט, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, כי הוא כותב כך מקור 18, אם תיקן סוחר מעצמו, מנקה לו מן הסחירות. כלומר, הסוחר אומר, אם אני תיקנתי את מה שאתה צריך, אני אוריד לך מדמי הסחירות, וזה מנהג ידוע של הסוחרים לעשות את זה. עכשיו, למה זה יוצר בעיה? קודם כל, כי המזכיר אומר, תשמע, יש דברים שאתה תיקנת, מי אמר שבכלל צריך לתקן אותה? זה אחד. תראו מה, בוא נקרא עוד מקור אחד, ואז הנה תמונה יותר שלמה. סליחה, דילגתי, מקור 17, נתיבות. הגמלה של הנתיבות, כותב מקור 17, לפי עניות דתי נראה, דנו מחויב להוסיף מביתו, דה רק בית זה שיאבד לו, רק מכל מקום דמי הסחירות מבית זה משועבד לו. ובכלל בית זה הוא מבית זה עתי, אבל להוסיף מביתו אינו חייב לתקן. אומר הנתיבות, הרף העליון של התיקונים שצריך המזכיר לעשות, זה שווי דמי הסחירות. ואפילו נגיד דמי הסחירות השנתיים, נגיד, אני לא יודע, סתם אני לא מכיר, לא מספיק מצוי בשוק, ונגיד 3,000-4,000 שקל לחודש, אנחנו מגיעים לאזור 35-50,000 שקל לשנה, זה עלות התיקונים הכוללת. ואז במצב, יכול, כשיש לפעמים תקלות מאוד מאוד גדולות, שקיעה של הבית, לא דברים כאלה, המזכיר אומר לעשות, אני לא מתכן לתקן את זה, זה יקר מדי, אתה יכול ללכת. אתה הולך, אתה בלי כנסות ובלי שום דבר, אבל אני, יש לי רף עליון, אתה לא יכול לחייב אותי לשים 100,000 שקל, כן, יכול נגיד אפילו על בעיות של איתום, בעיות קשות של איתום, להחליף את הגג, גרפים, לא יודע מה, דברים כאלה, אי אפשר לחייב את המזכיר בכל תיקון, בכל סכום. יש רף עליון. מזכיר אומר, שמע, אני לא מעוניין, תקן, תלך מפה. אפשרי. אז זה דבר אחד, ועכשיו כמו שראינו את המאירי, המאירי אומר, אם המזכיר לא מתקן, אם הסוחר תיקן מקום המזכיר, מנקה לו מדמי הסחירות. הדבר הזה, היישום שלו הוא הרבה יותר מורכב, ואני אסביר את זה בכמה מילים, ועדיין זה לא פותר את כל הבעיות. מרכיב אחד, קודם כל, יכול המזכיר, הסוחר הלך תיקן, עכשיו המזכיר אומר לו, קודם כל, זה לא אחריות שלי בכלל. שתיים, אני הייתי מתקן את זה ברבע מחיר, בשליש מחיר, כי אני יודע לתקן לבד. אתה הבאת לי על תיקון טריס, בואו אני אקח את הדוגמה, הבאת לי בעל מקצוע, שילמת כך וכך שקלים, אני יודע לעשות את זה לבד, היה עולה לי רק הסרט של הטריס, זה עולה 5-10 שקלים. אז אני מוכן לשלם, אני אחזיר לך את העלויות שחסכת לי, חסכת לי טריס, את הסרט, הסרט של הטריס, או שלב אחד בטריס. או ברז, כן, חייבת לי ברז, יש ברז ויש את השקר, שקר עולה 20 שקל, החלפה שלו עולה 250 שקל. אז קודם כל, מה קורה כשהמזכיר הוא בעל מקצוע מסוגל לתקן בעצמו? שלוש, יבוא המזכיר ויגיד, תשמע, המחיר, נכון, היינו צריכים בעל מקצוע שיעשה את זה. הבאת לי בעל מקצוע יקר, אני אם הייתי עושה את זה, היה לי בעל מקצוע יותר זול, יש לי אנשים שאני עובד איתם, סתם יש אנשים בשוק, סתם זה מחיר מוגזם. ארבע, מי אמר שזה מה שהעלויות שאתה אומר, באמת היו. עכשיו, כדי להתמודד עם כל אחד מהטענות האלה, צריך לעבור לפי הסדר. קודם כל, ככל שהחוזה יותר ברור, ומגדיר את האחריות, ואת מי צריך לתקן מה, ומתי, אז זה מאוד מאוד יעזור לסוחר. כמו שאני אומר, אם נגיד מוגדר, תקלות חשמל, יתוקנו תוך 24 שעות. יש תקלת חשמל רצינית, אני לא אומר ששקר אחד לא עובד. אין חשמל בבית, אין חשמל בשני חדרים, הדבר הזה צריך להיות מתוקן תוך 24 שעות. עברו 24 שעות, זכותו של הסוחר לתקן. קודם כל, זה מגדיר את התקלה, איזה תקלה באחריות מזכיר, ואת הזמן שעומד לסוחר, למזכיר כדי לתקן, וחוזים טובים, כתוב, עבר הזמן לסוחר לתקן. זה אחד. שתיים, זה משפיע על, כמו שאמרתי, עלויות הסובייקטיביות של המזכיר. בהלכה, בדיני נהנה, שלמדנו אותם, כתוב שלמדנו את זה, שהתשלום על נהנה הוא תלוי באמת, בהנאה הסובייקטיבית שגרמת לאדם. אם האדם הזה מסוגל להחליף את השקע לבד, הוא לא צריך חשמלאי, אתה גרמת לו הנאה של שווי השקע. ואז אתה תלוי בשאלה, אם תקנת את זה כדין, אז מזכיר מאחר, לא מבצע את האחריות שלו, ומשאיר אותך בלי תיקונים, אתה הולך עכשיו לתקן, זכותך לתקן, זכותך להביא בעל מקצוע ולקבל על זה החזר מלא. אם אתה מתקן בלי להודיע, או אתה מתקן מהר מדי, לפני הזמן, לפני שעבר הזמן, במצב כזה, אתה תקבל החזר לפי הנאה סובייקטיבית של המזכיר. מול טענה 3, צריך לעשות השוואת מחירים. שוב צריך להבין את זה, אתה עומד מול בן אדם, אתה לא מערכת היחסים, אבל אם היא מערכת היחסים מאוד מאוד טובה, אתה צריך להראות שפעלת בצורה סבירה. כלומר, חיפשת חשמלאי, דיברת עם 2-3 חשמלאים, קיבלת הצעות מחיר. בסדר? אגב, זה עבודה קטנה, אבל לפתוח נסתימה בביוב, דברים כאלה, סיפור קצת יותר גדול, יכול להיות גם אלפי שקלים. ואחרון חביב, קבלה. אסמכת ששילמת, לא, אם אין לך אסמכת, אתה טוען ששילמת, אז זה כבר אתה נכנס לדיני יורד וסדר חברו, דיני העניין, אתה צריך להישבע, הם לא נשבעים, אז יכול להיות שבית הדין יגיד, אני אלך לבדוק כמה עולה כזאת, עבודה כזאת בשוק. אני גם, שוב אני אומר, גם הדרישה מהסוחר לעשות השוואת מחירים היא תלויה ברמת הדחיפות. כל אחד מבין, אני אומר, בית בלי חשמל. אתה לא מצפה בן אדם, כן, 20:00 בערב, בין מתחיל לחפש חשמלאים, 20:00 בערב, הכל כבר סגור, יהיה לו קשה לעשות השוואת מחירים, מתחיל להיות ככה מאוד מאוד מסודר. אנחנו נבוא לקראתו, בתנאי שישור שהוא עובד לפי הכללים. קודם כל הודיע למזכיר, הכי טוב הודעה מתועדת, וואטסאפ, אס-אמס, מייל, לא, שיחות טלפון, והמזכיר לא מתפקד, אז הסוחר יכול לעשות. ואני אומר, ככל שהחוזה יותר ברור, יותר חד, לגבי מה, מי אחראי למה, וזמן התגובה, זה יותר טוב. ואחרון חביב הכי טוב, זה להיות מערכת יחסים טובה עם בין מזכיר לסוחר, לא תמיד זה תלוי בכם. כן, תוך הסכמה של שני צדדים, אבל אם יש מערכת יחסים נורמלית וטובה, אז המזכיר נורמלי אומר לך, יאללה, תזמין, תגיד לי כמה זה עולה, ואני אשלם. אוקיי, הנושא אחד לפני האחרון, הפסקת הסחירות. מה קורה כשרוצים להפסיק את החוזה באמצע התקופה? פוסק שולחן אור במקור 20, המזכיר לחברו בית או חצר או מרחץ או חנות לזמן קצוב, לשנה, לשנתיים, לחמש, אינו יכול לחזור בו ולהוציא אותו תוך זמנו. אמרנו, חתמת, נגמר, אין חזרות. אפילו נפל ביתו שמזכיר שאין המקום לדור בו, ואפילו העניין וצריך למוכו לאחר, אינו יכול להוציאו, והמקח קיים. והמקח צריך להניחו ביד הסוחר עד שישלים זמנו. אז זה דבר ראשון, קבע זמן, גם יש שינוי נסיבות של המזכיר, אומרים לו, אדוני, חתמת, מחרת, כן, כמו, מחרת את האוטו שלך, אחרי אתה פתאום צריך אוטו, חבל מאוד. נגמר. כאשר הסחירות אינה קצובה בזמן, שזה קורה בדרך כלל בסחירויות עסקיות, שהן לתקופות, מצד אחד לתקופות מאוד ארוכות, מצד שני הם לא קובעים זמן. אנחנו פה ביחד, בינתיים עובדים ברמת מחיר מסוימת, שם יש לנו את תקופת ההודעה המוקדמת. זה מונח מודרני, אבל הוא קיים גם בהלכה, מקור 21, שכבר מקור במשנה, מזכיר בית חברו סתם, כלומר, ללא הגבלת זמן, אינו יכול להוציא עוד שהודיענו 30 יום מקודם כדי לבקש מקום ולא יהיה מושלח בדרך. ולסוף ה-30 יצא. תקופה עוד הודעה מוקדמת 30 יום מצד המזכיר. המזכיר צריך להודיע 30 יום מראש. באמת דברים אמורים בימות החמה, בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מהחג ועד הפסח. מסוכות ועד פסח, אתה לא יכול להוציא אותו בכלל. אין איפה לגור. וכמובן גם פה חל הכלל, שהדבר הזה תלוי במנהג. היום מקובל, נראה מה בדיוק, אבל שאתה טוב, בדרך כלל רוב החוזים הם מגורים, החוזים מוגבלים בזמן, אבל התקופה לא טובה להשכרה היא לא רק מסוכות עד פסח, אלא גם לפני וגם אחרי. תקופת ההשכרה, תקופת החלפת הסוחרים היא בקיץ, יולי-אוגוסט בוודאי. ומוסיף השולחן ערוך, יש להם מזכיר חייב להודיעו מראש, ככה סוחר חייב להודיעו מקודם 30 יום בעיירות, או מקודם 12 חודש בקרחים, בערים גדולות 12 חודש הודעה מראש, זה המון זמן, כדי שיבקש שכן לא ישר ביתו פנוי, לא לפגוע במזכיר, אם לא הודיעו, אינו יכול לצאת, אלא ייתן השכר. אם אתה לא מודיע בזמן, על תקופת ההודעה המוקדמת אתה צריך לשלם. בגלל שחורף. גם אין דירות, ובגלל שחורף. אז אני מניח ש... אני חושב שזה היה באטליה. בקיץ קצת גרים בחוץ, לא יקר כלום באוהל. מוסיף הרמה, הוא יעמוד לו אחר במקומו. כלומר, אם הסוחר רוצה ללכת, הוא יכול להביא סוחר אחר, ואם רוצה להעמיד אדם שנוהגו, אני מזכיר, צריך לקבלו, אם אתה נראה את זה, מה קורה שאתה רוצה להביא סוחר במקומך. כותב בספר פתחי התשובה, מביא את דברי ספר שער המשפט, וכותב כך, וזה לשנו, אם פשרת דלישנה משמע, דאף כשיצא מהבית, חייב ליתן השכר, הוא מוצאים ידו בבדין. כלומר, מבין השאר המשפט בשולחן ערוך, שסוחר, שעזב את הדירה באמצע תקופת השכירות, צריך לשלם על תקופת ההודעה המוקדמת, למרות שהוא לא גר בבית. מקשה הזה השאר המשפט וכותב, וקשה טובה, מיד כתב הרב בסימן שין סמך ג' מה כתוב שם? שאדם שנועל את הבית של חברו בפני חברו, באת לבית של מישהו, שמת לו מנעול על הדלת והלכת משם, למרות שאתה גם לא נזק שהוא לא צריך שפסק, כי זה גרמה השאר המשפט. בעצם המצב פה אותו מצב בדיוק, אתה סוחר, מה עשית? עזבת את הבית באופן מיידי ובאופן פתאומי, השארת את הבית ריק, עכשיו גרמת אובדן הכנסות למזכיר, אבל אתה לא לקחת, אתה לא גר שם, אתה לא נהנה מזה, ואתה לא גרם לו נזק באופן ישיר, זה נזק עקיף, ולכן זה גרמה, ולכן מפרש שער המשפט, שלדעתו צריך להבין את השולחן ערוך, שהמעשה הזה הוא מעשה נבלה, מעשה רע, הוא גרמה, הוא חייב בדיני שמיים, אבל בבית הדין לא יחייבו את הסוחר לשלם. הוא מסיים, תסתכלו בסוף המקור, בסוף מקור 22, מסיים הפתחי תשובה כך, ולעניות דעתי לא נראה כן. עיין בנחלת צבי, מה שכתבתי בזה. אומר הפתחי תשובה, אני לא מקבל את דברי, דברי השאר המשפט, לדעתי צריך לשלם תקופת הודעה מוקדמת. בספר נחלת צבי מובא שלושה הסברים למה צריך לשלם על התקופה הזאת. בוא נתמקד בשניים מתוכם. נימוק אחד, זה לא גרמה, זה גרמי. זה לא נזק עקיף, אלא זה נזק ישיר, או נזק יותר ישיר, כיוון שברור שכשאתה עוזב דירה באופן פתאומי, אתה גורם נזק למזכיר, אתה צריך לשלם לו. חיוב, זה בעצם חיוב נזקין. הסבר שני, הוא שהסחירות ממשיכה. כלומר, תקופת הסחירות, שאתה נמצא בדירה, בלי חוזה מוגבל בזמן, אלא כל זמן שאתה שם אתה משלם, בעצם החוזה אומר, אתה סוחר את הדירה כל פעם ל-30 יום מהיום. מראה שאתה יודע, זה עוד 30 יום, עוד 30 יום, עוד 30 יום. ולכן זה תקופת הסחירות. גם אדם ששכר דירה לשנה והחליט לקום וללכת באמצע, הוא צריך לשלם דמי סחירות, הדירה היא שלו, הוא רוצה להשתמש, לא רוצה להשתמש, זה עניין שלו, אבל הוא התחייב לשלם, לכן הוא צריך לשלם. אז או שזה בגלל ההתחייבות שזה סחירות, או בגלל שזה נזק. עסקנו בפסק דין, הוא יצא כבר לצדדים, אז אני יכול להגיד אותו, שבן אדם הייתה סחירות, מישהו הזכיר לעמותה דירה לצורך דברים לא לשימוש פרטי, והעמותה הודיעה לו חודש מראש, אני אביקור גם על זה, ונגיד שהיא הודיעה לו חודש מראש, אנחנו עוד חודש בתאריך הזה אנחנו מסיימים והולכים מפה, והם אפילו הודיעו לו באביב, זאת אומרת הם הודיעו לו שהפינוי של הדירה, הם הודיעו לו חודש מראש שהם הולכים, והם פינו את הדירה בתחילת הקיץ. זה הזמן של ההשכרות. לא היה להם שום חוזה, שום דבר. לא היה נייר אפילו. והוא טען שהם צריכים לשלם לו דמי הודעה מוקדמת של 3 חודשים. עכשיו, קודם כל, נתנו שאלה, השאלה הראשונה שגם בית דין אחר שלנו עסק בה, וזה מה הודעה מוקדמת המקובלת היום, מה המנהג היום. ובית דין שלנו פסק בעניין השכרת מחסן באיזשהו מקום, בבית מלאכה, שהשכרה עסקית, היינו פה חודש, היינו פה שנה, 3 חודשים זה זמן מקובל לתת לבן אדם התראה. כן, אתם מבינים שאתה זורק בן אדם שהוא, יש לו עסק, חודש זה ממש קצר, זה לא אדם פרטי, ולדעתי גם אדם פרטי זה קצר. חודש זה זמן מאוד מאוד קצר, הם פסקו 3 חודשים, פה זה גם הייתה הזכרה שהיא סוג עסקי, היה הגיוני שתגיד ששלושה חודשים זה זמן סביר. אגב, החוק אומר על זה, החוק אומר 3 חודשים, או לפי תקופת התשלומים, והתשלום שם באמת היה פעם ב3 חודשים, זה בדיוק הסתדר. אז היה סביר שיש תקופת הודעה מוקדמת של 3 חודשים, הוא היה צריך להודיע 3 חודשים מראש. אבל המזכיר, אחרי שהסוחר הזה קם והלך, החליט על דעתו, זה זכותו המלאה, להפוך את הדירה הזאת משימוש שהעמותה השתמשה בה, להפוך אותה לשימוש למגורים. עשה שם שיפוץ ענק בעשרות אלפי שקלים, אפילו יותר, והשיפוץ הזה לקח חודשיים, אחרי הרבה מאוד זמן, ממש, הפכו את כל הדירה, הרימו את כל הריצוף, החליפו את כל המקלחות, כל השירותים, עשו שם עבודה מאוד גדולה. ואמרנו, הייתה לנו התלבטות בזה, אבל אמרנו בסופו של דבר, כיוון המזכיר, מה הוא עשה? הסוחר פינה את הדירה, שיהיה לו דירה ריקה. אם הדירה הייתה עומדת ריקה, הסוחר יצלם על זה. או בגלל שגרמת לו נזק שהוא לא יכול להזכיר, או בגלל שאתה ממשיך לזכור, אתה לא רוצה להיות, אתה סוחר לא רוצה להיות פה, בעיה שלך, אבל אתה בעצם, הדירה, יש לך זכות השימוש בדירה. מה עשה המזכיר בתקופה שהדירה עומדת ריקה? הוא בעצם נכנס לתוכה. כי לעשות שיפוץ, זה החשבונך, נכון? נגיד שהכל בסדר, יש חוזה, החוזה מסתיים בראשון באוגוסט. אתה רוצה לעשות שיפוץ. מי ישלם לך תקופת השיפוץ? אף אחד. נכון? אתה רוצה לעשות חודשיים שיפוץ, זה החשבונך? החלטת להשתמש בדירה בזמן הזה לצרכיך, לצורך שיפוצים. אתה לא יכול להגיד, אני גם משתמש לצורך שיפוצים, גם אתה תשלם משכר דירה לתקופה שאני משפץ. זה נכון, אם המזכיר היה אומר, לא, אני יושב רגל על רגל, הדירה תעמוד ריקה, הסוחר היה צריך לשלם לו. שלושה חודשים הודעה מוקדמת. אבל כיוון שהמזכיר השתמש בדירה לצורך שיפוצים, ואני אומר אותם, זה, אם הוא היה עושה את זה בתקופה אחרת, הוא לעולם לא היה מקבל את השכר דירה על תקופת השיפוצים. זה על חשבונו. במצב כזה, הוא לא, כתב, הוא לא מגיע לו שכר דירה, לא מגלל החוזה, כי אתה בעצם קיבלת חזרת הדירה. הסוחר הלך, ואתה החלטת לגור בדירה, לגור, לשפץ, מבחינתנו זה אותו דבר, וגם לא מבחינת הנזק, כי אתה לא ניסית להזכיר את הדירה. החלטת להשתמש בה, לא להזכיר אותה. גמר, לא נגיד, את הנזק אתה גרמת, לא... לא, אבל זה השינוי דרמטי, זאת אומרת, זה כמו שאתה הופך ממשרד לדירה. זה לא הדבר שאתה אומר, תשמע, יש לי, הדירה עומדת עכשיו ריקה איזה שבוע, אני אעשה, נצל את הזמן לשיפוצים. זו החלטה שאתה עובר לשימוש אחר. אגב, הוא גם עומד את השיפוץ אחרי החגים, כבר לא מצא סוחר, עד ינואר. בסדר, אני אומר, את כל זה אתה גלגלת על עצמך, וזו זכותך, אבל אתה לא יכול להטיל את זה על הסוחר. טוב, זמננו קצר. מחלוקת מאוד מעניינת, במקור 23, מה קורה כשאדם מזכיר דירה והסוחר מת? מילכו מישהו שאל אותי על זה? מה עושים? האם היורשים של הסוחר נכנסים בנעליו או לא? קצת קשור לשאלת שכירות קניין או התחייבות. אם שכירות היא קניין, הסוחר קנה את הדירה, עכשיו הוא מוריש אותה ליורשים שלו עם כל החובות. אם אתה אומר שכירות היא התחייבות, התחייבות זה דבר אישי. אני חייב לך, אתה חייב לי. ברגע שאחד הצדדים הולך לעולמו, הוא יצא מהמשחק והשכירות מתפרקת. השח, מקור 24, מביא השולחן ערוך, מביא הרמה, שתי דעות, ומכריע כדעה, מרחק כפשרה כזאת, שאם שולם מראש שכר דירה, אז מה ששולם לא יחזור, מה שלא שולם לא ישולם. השח מקבל את זה, והשח אומר, אני לא מוכן לקבל את הדעה הזאת שהשכירות עוברת בירושה, למה? כי אני חושב ששכירות היא לא קניין, כמו שכבר ראינו. ומביא, כן, נימוקים נוספים, זה גם אונס, לא עלה על דעתו, ואומר, אבל רק אם הכסף שולה מראש, כשלם מראש הוא יודע שהכסף לא יחזור, ולכן הוא מקבל את פסיקת הרמה. ואחרון חביב, העברת הסחירות, מה קורה כאשר הסוחר רוצה ללכת, כמו שראינו, חוץ מאוד מוקדם, רוצה ללכת באמצע תקופת הסחירות, נגיד באמצע השנה, כשהתקופה הוגדרה, האם הוא רשאי לעשות את זה או לא, נחלקו בזה הרמב״ם והרייבד, ויש גם שיטת רעבן. הרמב״ם, במקור 25, כותב, אמנם נפסק לנו לגבי השכרת חפצים אין הסוחר רשאי להזכיר. למה? כי המזכיר אומר אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. לך עונה גם לפי שיטת הרמב״ם, לסוחר יש זכות קניינית בחפץ, אתה יכול להעביר אותה בעצם באופן עקרוני, אתה יכול להעביר אותה למי שאתה רוצה, אבל לצד הזכות הקניינית שיש לך, יש לך גם התחייבות לשמור על החפץ, וההתחייבות היא התחייבות אישית, ולכן אני, גם אתה היית יכול להעביר את הסחירות, את השמירה שלך אני רוצה שהיא תישאר, ולכן אני לא מוכן שתעביר את זה למישהו אחר, ותתנער מהחובה האישית שלך לשמור לי על החפץ. אבל כל זה נכון בסחירות מטלטלין. בסחירות קרקעות כותב הרמב״ם, כיוון שהקרקע נמצאת פה, אי אפשר לגנוב אותה, אי אפשר להעלים אותה, ובכלל אין שמירה על קרקעות, אין אם כן זה נכתב במפורש, לכן כתוב, הבאתי פה באחד המקורות, שבמקור... במקור 19, שאם אתה רוצה שהסוחר יהיה אחראי לדירה, אתה צריך לכתוב את זה ולעשות איזה מעשה קניין, כי אם לא, אין שמירה על קרקעות. כיוון שבאופן בסיסי אין שמירה על קרקעות, וכיוון שהדירה לא בורחת לשום מקום, אפשר להעביר את הדירה למישהו אחר, בתנאי שבני ביתו יהיו, תראו את זה בהתחלה, מכאן אני אומר הרמב״ם, שמזכיר בית לחברו, הזמן קצור ורצה הסוחר להזכיר הבית לאחר, עד סוף זמנו, מזכיר לאחרים, אם יש בני בית כמניין בני ביתו. לא לתת יותר אנשים, כיוון שהם שימוש יותר אנשים, יש שחיקה יותר גדולה של הדירה. חולק עליו הרייבד, כותב דברים די מפורסמים, שאני חושב שכל מזכיר יודע אותם, כך כותב הרייבד, מכאן אני אומר, ולא יראה לי שדין זה אמת. אמר אברהם, יש בדורנו אומרים כן, שאסור להזכיר עלה, שיש בני אדם שמחריבים הבית בדירתם. זאת אומרת, גם בית אפשר להרוס, עם כל הכבוד, נכון שזה לא אופניים או רכב, אבל גם בית אפשר להרוס, ולכן אסור להעביר את ההזכרה עלה. המחלוקת הזאת לא הוכרעה בשולחן ערוך. החוק, מה שכתוב בחוק זה, הבאתי פה את מקור 26, סעיף 22, החוק של השכירות והשאלה, הסוחר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר, או להזכירו בשכירות משנה. שימו לב, יש שתי אפשרויות, להעביר או לשכירות משנה. נפקמינה למשל, שהשכירות המשנה היא, קונים עליה יותר כסף, הרבה פעמים השכרה לחגים, אפשר להרוויח עליה הרבה כסף, אלא בהסכמת המזכיר. אולם אם לא הסכיר או המזכיר, צריך הסכמה של המזכיר. אבל אם המזכיר לא הסכים לעסקה מטעמים בלתי סבירים, או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, יהיה בשכירות מקרקעין, רשאי הסוחר לעשות את העסקה בלי הסכמתו של המזכיר. זה נשמע מאוד מאוד דומה לרמב״ם. כלומר, מותר לך, צריך את הסכמת המזכיר, והמזכיר יכול להתנגד באופן שרירותי, ולכן אם הסוחר מביא סוחר אחר, שהוא סוחר סביר, שהוא סוחר, כן, דומה למאפיינים של הסוחר הראשון, במצב כזה לא יוכל המזכיר להתנגד. כך על פי החוק, אני כבר הזכרתי לכם שיש דעת מרשם, שבמקום שבו יש מחלוקת הלכתית שלא הוכרעה, אז והחוק הוא נוקט כאחת מעמדות הלכתיות, יש לקבל אותו כדינה דמלכותא דינה, וגם אין אם כן מוגדר אחרת בחוזה. אגב, ברוב החוזים כתוב שאין אפשרות להעביר את השכירות בשום מצב, אלא בהסכמת המזכיר. מזכירים לא אוהבים לתת לסוחר אפשרות בעניין הזה, אז גם הדבר הזה חשוב להגדיר אותו. ואגב, זה גם עניין של גישות, יש מקרים שאנשים שאומרים, שמה, אני רוצה חוזה סגור שאי אפשר לחלץ ממנו, יש אנשים שאומרים, תשמע, אם אנחנו נריב, הכי גרוע אנחנו, זה אנחנו תקועים פה ביחד, ואני מניף חוזה שבהתראה של 3 חודשים אני יכול לקום וללכת, כל צד יכול לקום וללכת, רק לא, כאילו, אם המזכיר רוצה לזרוק אותך באמצע, אז כנראה כבר עדיף לך להישאר שם. אז הדבר הזה מאוד מאוד תלוי במה שסוכם בחוזה. תודה רבה.